לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
כאן רשת בית, אסתי פרז בן עמי. כאן רשת בית.
עכשיו ועוד 5.5 דקות בחצי היום, שלום לכם. גיא קוטב עורך את משדר הצהריים, בהפקה רחלי לוי, עמית כהן וג'רמי קוסקס. טכנאי השידור שלנו יוסי תנורי. בישראל שוקלים האם וכיצד להגיב למתקפת הטילים האיראנית, אז מיד כל העדכונים, וגם נארח כאן את מי שהיה מנכ"ל משרד הביטחון, וגם אלוף פיקוד הצפון בעבר אודי אדם. נמשיך כמדי יום ולהתעדכן במסע ומתן להשבת החטופים, ונארח כאן משפחת חטופים, היום את גליה, אחותו הצעירה של אבי נתן אור, שתהיה איתנו. גיוס לחטיבת גבעתי וגולני הבוקר, נהיה בלשכת הגיוס עם המתגייסים, ועם אגד בח גבעתי, סגן אלוף אליאס. ניצולים מהטבח בנובה בכנסת, מבקשים עזרה, אחד מהם ידבר כאן איתנו. בפתח השעה השנייה נביא כאן לראשונה חשיפה של כתבנו מיכאל שמש, שלפי המשרד החוץ החזיר לרבט את שגריר ישראל דוד גוברין, למרות ממצאים חמורים של המפקח הכללי של המשרד והמלצה של המפקח לפטרו. כזכור, הסיפור הזה בזמנו, לפחות תחילתו, נחשפה כאן ובחצי היום. כל הפרטים, החשיפה עם כל הפרטים מתוך הדוח הזה, בפתח השעה השנייה, מיכאל שמש יהיה איתנו. הנה מתחילים. 193 ימים, 133 ישראלים וישראליות עדיין בשבי החמאס, וגם היום עסקה חדשה לשחרורם אינה נראית באופק, לאחר שחמאס שוב שוב דחה את ההצעות האחרונות. גילי כהן, כתבתנו המדינית, שלום לך.
שלום, אסתי. תשובת חמאס שהתקבלה בישראל בימים האחרונים פשוט מביאה בכירים ישראלים לומר בצורה מפורשת, חמאס לא רוצה עסקה, גורר רגליים. התשובה שהוא העביר פשוט מבהירה, הוא סרבן, הוא לא מעוניין להתקדם לעסקה. ויש כמה פרטים שמופיעים באותה תשובה של חמאס, שהיא אגב קשיחה יותר, מורכבת יותר לעיכול, לא מתקבלת בישראל בהשוואה לתשובות הקודמות שלו. בין היתר, אותה אמירה שהוא מבקש 42 ימי הפוגה, כלומר 6 שבועות של הפסקת אש, אבל להשיב ארצה רק פחות מ-20 חטופים שהם מוחזקים בידיו, במסגרת מה שמכונה השלב ההומניטרי. זה האפשרות שיוחזרו חטופים, חולים, קשישים, שנזקקים לטיפול רפואי. זו התשובה של חמאס, וזה פשוט לא עובר את ישראל. ישראל טוענת בתוקף, יש בידי חמאס יותר מהמספר שחמאס נקב בו, והמסגרת שישראל הציעה לשלב הראשון דיברה על 42 ימי הפסקת אש בתמורה להשבת 40 חטופים. כרגע לפחות חמאס עדיין, או לא כרגע, חמאס אומר אין ברשותי את המספר הזה, ומעמיד עוד ועוד הגבלות שאת ישראל זה פשוט לא עובר, כמו לדוגמה החזרת תושבים באופן מוחלט לרצועה, לצפון הרצועה, מתן חופש תנועה מלא ברצועה, נסיגת כוחות צהל מאזורים נרחבים ועוד ועוד.
גילי, תודה רבה לך. עמרי חיים, כתבנו, שלום גם לך.
שלום, אסתי.
איך הדברים נראים מהצד הערבי, מהצד של החמאס? הכל תקוע.
כן, הכל תקוע, זה מדויק מאוד. הייתי אומר אפילו שיש איזשהו בליים גיים מהצד שלהם, כן, באים ומאשימים את ישראל בכישלון השיחות. על פי אחד מהדיווחים בתקשורת הערבית, הסבב האחרון, אסתי, הופסק במכשול העיקרי שהמתמשך מפגישת פריז הראשונה בשל התעקשות של ישראל לא להגמיש את עמדתה בסוגיית הסעיף שקשור להפסקה מוחלטת של המלחמה, לסיום המלחמה, ככה אומר מקור מצרי לכלי תקשורת פרו-קטרי. לדברי אותו מקור אסתי, בישראל מסרבים לקבוע מועד לסיום המלחמה, ומנגד לחמאס יש שלוש הערות עיקריות משלו במסע ומתן, והן נוגעות לעניין קביעת מועד להפסקה מוחלטת של המלחמה, לסוגיית התנאים שקבעה ישראל לחזרת העקורים לצפון הרצועה, ולסירוב של ישראל לאפשר לחמאס לקבוע את שמות האסירים הפלסטינים שנשפטו לשנים רבות שאמורים להשתחרר מבתי הכלא בישראל. כך אומר אותו מקור מצרי לכלי תקשורת פרו-קטרי. אבל בעוד אסתי, שאנחנו מבינים שהתנהל שיח על עסקה שכוללת כמה שלבים, בכיר חמאס בחול רזי חמד אומר שבחמאס מעוניינים כעת בעסקה שהיא חבילה כוללת שבתוכה כל הרצונות של חמאס. הנה קטע מהדברים שלו.
اليوم احنا اصبح لدينا رؤيه بانه يجب ان يكون هذا عباره عن رزمه كامله تشمل وقف اطلاق النار بشكل دائم
انسحاب كان عمر رازي حمد יש לנו היום חזון ולפיו צריכה להיות חבילה מלאה שתכלול הפסקת אש קבועה, נסיגה מוחלטת מעזה, נושא חזרת העקורים, נושא הסיוע והבנייה מחדש, בתמורה לעסקת חילופים. חלוקה של עסקה, כך הוא אומר, לא מועילה לנו החלוקה הזאת בשום דבר. ישראל לא מדברת בהצעה האחרונה על הפסקת אש, על נסיגה כוללת, וגם לא באופן ברור על חזרת העקורים. לדבריו של חמד אסתי, ישראל רוצה למעשה להשאיר את מצב המלחמה והשליטה בעזה, לשמר לשם חופש פעולה, ולזה בחמאס מסרבים באופן מוחלט ומתעקשים על דרישותיהם הקבועות שאנחנו שומעים כבר באמת מאז אמצע החודש שעבר. לפחות בשורה התחתונה, כמו שאנחנו מבינים, אסתי, זה יותר בליים גיים עכשיו מהצד הערבי, ופחות תזוזה כלשהי במסע ומתן.
אומרי, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ובני המשפחות ממשיכים לחכות. שלום לך, גליה, אחותו של אבינתן אור.
שלום, אסתי, צהריים טובים.
איך אתם?
לא קל. לא קל. אני כל כך איך להעביר את זה במילים, את ההרגשה ש... כל שעובר הזמן זה פשוט נהיה יותר כבד ויותר קשה. לא פשוט.
כמה אתם מחוברים לתקשורת, לדיווחים? יש מסע ומתן, אין מסע ומתן. חמאס השיבו בשלילה, הם עכשיו אומרים ככה וישראל עושה ככה.
אנחנו משתדלים לא מדי להיות דבוקים על התקשורת ולכל הדיווחים שעולים ויורדים. אבל אנחנו שומעים, כמו כולם כמובן, והמצב הזה שאנחנו לאט לאט מפסיקים את המלחמה, זה קורה בשקט או לא בשקט, אנשים מתרגלים לסיטואציה הזאת, שכוחות יצאו מעזה, זה קרה לאט לאט, עכשיו כבר כמעט אין כוחות בעזה, שום כניסה לרפיח, שכל פעם אומרים יש תאריך, יש תאריך, אנחנו מתכננים, אבל בינתיים בפועל אנחנו לא רואים שום דבר. סרם החלוקת גדול שהיה בכל עניין העסקאות, היה אם להחזיר את התושבים לצפון הרצועה או לא. זה לאט לאט פשוט קורה בלי שום עסקה.
כן, הם חוזרים בכל מקרה.
מאשר לתושבים לחזור לצפון הרצועה בלי שום תמורה מצידם. הסיוע גדל מיום ליום, ואנחנו פשוט איכשהו כאילו התרגלנו לסיטואציה הזאת. שכחנו את מה היה פה לפני חצי שנה. שכחנו שהחטופים נמצאים שם והם חייבים אותנו, ופשוט שום דבר לא מתקדם בזמן שלהם עובל, ויש לנו תפקיד בתור אזרחים, בתור אנשים שאכפת לנו מהסיטואציה הזאת, לא לשכוח, ואני רוצה להגיד את זה שהחטופים הם לא רק עניין אישי. עצם זה, קודם כל, להתחיל מזה שיש שם יותר מ-130 חטופים, זה עניין כאילו שנוגע מאוד ללב, וקשה ונורא, אבל זה לא רק. זה לא רק הסיפור של החטופים והסיפור של המשפחות שלהם, זה סיפור של כולנו. כי אם אני הייתי שם במסיבה או בעוטף, ואם אתה היית שם חס וחלילה, אנחנו היינו נחטפות. הם לא נחטפו בגלל...
זה סיפור של כולנו. זה לא סיפור אישי רק של משפחה, כמו שאת אומרת.
אני רוצה להוסיף שאנחנו מוקפים במדינות עוינות. שכולם רק מחכות לרגע לתפוס אותנו בחולשה שלנו, וזה קרה בשביעי באוקטובר, והשאלה אם אנחנו נצליח להרים את קרננו בחזרה ולהעביר לכולם שאף אחד לא יכול להתעסק עם מדינת ישראל, ואפשר כבר לראות איך לאט לאט מתחילים לזנב בנו. איראן לראשונה בהיסטוריה תקפה אותנו ישירות. עכשיו בסוף השבוע שעבר נחטף ונרצח באכזריות ילד בבנימינה. כולם רק מחכים לראות מה התגובה שלנו. מחכים, ואנחנו פשוט מגיבים בפשוט חולשה ורפיסות שאי אפשר להאמין.
את מרגישה שהציבור איתכם, שכולם מרגישים שאלה בניהם גם, או שככל שעובר הזמן את מסתכלת ימינה ושמאלה ו... את רואה שאנשים עסוקים כבר בדברים אחרים, ויש גם ויכוחים בציבור.
תראה, אני מרגישה שבמובן האישי, זאת אומרת, בתמיכה האישית, אז אנשים לגמרי איתנו. אם אני אפגוש מישהו, ואומרים לנו כל הזמן כמה אנחנו איתכם, ומנסים לעזור למשפחה במובן הפרטי. אבל במובן הציבורי של להקים איזושהי זעקה ציבורית, לקרוא לראש הממשלה, להגיד שאנחנו... להציר את עמדתנו ולא להתרגל לסיטואציה הזאת, זה אני מרגישה שנחלש. ואני גם רוצה להגיד שאני מאוד מבינה את זה. זה נורא קשה להחזיק את המתח הזה חצי שנה, ומי כמוני מבינה את זה. להקים את עצמי מהמיטה כל פעם מחדש ולהילחם בנטייה הזאת של להגיד, להתכסות בשמיכה ולהגיד, תעזבו אותי מהכל, אין לי כוח יותר, די. אין לי כוח ואין לי כוח לפעול, ואתה מרגיש שדברים לא מתקדמים. אני מבינה את זה. אבל אסור לנו, אסור לנו להיכנע, וכמו שאני שליחה של אבינתן, אני אומרת לעצמי ברגעים כאלה, אני לא יכולה להישבר, כי אני יש לי תפקיד להחזיר את אבינתן, אז כולנו צריכים להגיד את זה לעצמנו, למרות שקשה ולמרות שהזמן עובר, וזה נהיה יותר ויותר קשה, אסור לנו
אנחנו להתרגל. אנחנו התוודענו לחטיפה של אחיך, של אבינתן, מנובה, באחד מה... סרטוני הזוועה של 7 באוקטובר שחרוטים אצל כולנו, הוא כפות נחטף ובת זוגו נוער גמני נחטפה לצידו שם על איזה טוסטוס, וכולנו זוכרים את המראות האלה. ספרי אם יש איזה עוד חיים שקיבלתם בחודשים האחרונים, שאתם יודעים מה מצבו, ראינו אותו על הרגליים כשהוא נחטף.
נכון, אנחנו לא קיבלנו שום דבר מאז את הסרטון שכולם ראו. אנחנו לא יודעים עליו נתן שום דבר, גם לא שמענו על מחטופים שחזרו. על נועה שמענו ושמחנו לדעת שבזמנו היא הייתה בסדר הרבה זמן. אנחנו כבר לא יודעים מה הייתה החטופים שחזרו, זה היה לפני הרבה מאוד זמן, למעלה מ-100 ימים. אבל אבי נתן אנחנו לא יודעים שום דבר. ואנחנו יודעים אבל, ברור לי שהוא חזק. אני מכירה את אבינתן, את אח שלי, ואני יודעת שהוא בן אדם עם כוח, והוא בן אדם עם עוצמה פנימית חזקה מאוד, חוץ מהעוצמה, מהכוח הפיזי שלו, שכולם ראו בסרטון הזה, איך כולם ננסים לידו, וממש מחברים לידו. והוא הולך ככה לאדם בגאווה ובגבוה. אני יודעת שהוא חזק, ואני גם משתדלת מאוד, וכולנו, כל המשפחה, ואני מצטרפת את כל מי ששומע... מבקשת שכל מי ששומע אותנו יצטרף לזה, לשלוח לו כוחות גם במחשבה, גם דרך הלב, דרך אנחנו מחוברים לא רק פיזית, ולשלוח לו כוחות, לשלוח לו אופטימיות, לשלוח לו אמונה.
את אחותו הקטנה.
נכון.
התגעגעת מאוד לאח הגדול. שומעת... בקולך את הקושי, את מדמיינת אותו ככה לפעמים, כשהוא חוזר ו...
כן, אני... אנחנו עכשיו התחלנו 50 יום לפני פסח, לפני ליל הסדר המשפחה, ואנחנו, כל מי שרצה להצטרף אלינו, יש קבוצה כזאת של תזכורת, בוואטסאפ של בערך 1,300-1,400 אנשים. כל יום אנחנו מדמיינים את אבינתן 30 שניות איתנו בליל הסדר.
תדמייני אחד איתי רגע, מה את רואה?
אני מדמנת אותו, אני רואה אותו שהוא עזה, ורואים את הימים שעברו עליו, אבל כולנו איתו, כולנו שמחים, ויש איזושהי הרגשה של הקלה גדולה באוויר, ושל נס והודיה,
ואתם רבים על האפיקומן?
מצליחה בעיקר לדמיין את שולחן עורך עם אבינתן, לא את שער השלבים. זה יותר החלק שלו.
אתם הספקתם להכיר את נועה, את החברות ביניהם?
חלקנו הספקנו, כן. חלקנו עוד לא. זה היה כזה ממש בשלבים של תכף זה קורה כל פעם, ואמרנו לו, נו, מתי אתה מביא אותם, מתי אתה מביא?
נקווה שכן, שתזכו לראות אותם ביחד, אוחזים יד ביד.
אמן, אמן.
יחזור. את רוצה לפנות אליו אם הוא שומע?
בהחלט. ונתן, אם אתה שומע אותי, שתדע שאנחנו עושים הכל, 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 כדי להחזיר אותך. ואנחנו בטוחים גם שאתה תחזור, אין לנו ספק בזה. ומעבר לכל העניינים המעשיים והשכליים, אנחנו מאמינים שיש משהו גדול מאיתנו, שאתה מחובר אליו ואנחנו מחוברים אליו, והוא יכול לתת לך כוח גם עכשיו כשאתה שם, וזה גם הכוח שבסופו של דבר אנחנו מאמינים שיחזיר אותך אלינו הביתה, ואנחנו לא מבטרים, ואנחנו פועלים בכל המישורים שאפשר, ואנחנו אוהבים אותך, ואנחנו שולחים לך כוחות, וגם אם אתה נשבר, אתה יכול להרים את עצמך, ואנחנו יודעים שאתה חזק. אל תאבד את התקווה, אנחנו אוהבים אותך מאוד ומחכים לך בבית.
גלי, אחותו הקטנה של אבינתן אור, חטוף בעזה עם עוד 132 ישראלים וישראליות שם. תודה רבה שדיברת איתנו, ואנחנו כל כך מקווים שיהיה לכם ולכולנו חג חירות שמח.
אמן, אמן, תודה רבה.
תודה לך שדיברת איתנו.
להתראות.
עכשיו לאימות ישראל-איראן, היום צפויים להימשך הדיונים על התגובה הישראלית. עמיחי שטיין, כתבנו מדיני, שלום.
שלום.
אפשר להגיד, ההחלטה היא ישראל תגיב, אבל השאלה היא איך ומתי?
נכון, אחרי דיון קבינט מלחמה נוסף שנערך אתמול בצהריים, דיון שנמשך כשלוש שעות, ההחלטה התקבלה, ישראל תגיב, אין בכך, אין שאלה בנושא הזה, גם שמענו אחר כך את הרמטכ"ל אומר את זה בצורה נחרצת, תהיה תגובה ישראלית. אבל השאלה כמובן היא, איך תראה התגובה הישראלית ומתי תגיע התגובה הישראלית, אבל זה נגיד ככה, יש, לא נגיד חילוקי דעות, אבל יש דעות שסוברות שאולי התגובה צריכה להיות הרבה יותר מיידית, בגלל שכרגע עדיין יש לך אשראי בינלאומי בכל זאת, למרות הקריאות לישראל, שלא לתקוף בגלל אותה מעלומה איראנית שהונחתה עלינו בלילה שבין שבת לראשון. אבל באמת הוויכוח המרכזי או הדיון המרכזי, יותר נכון לומר, שבעצם השאלה היא איך צריכה להיראות התגובה הישראלית. יש שלל אפשרויות מתגובה שהיא נקרא לזה פחות צבאית, יותר חשאית, ועד תגובה צבאית ממשית אפילו בתוך שטח איראן, כאמור כל האפשרויות כאלה נבחנות כרגע, וזה כמובן שברקע בעולם אומרים לישראל, אל תתקפו, אל תסלימו את המצב, והנה דברים שאומרת לנו סגנית דוברת הפנטגון, שלמעשה אומרת, אם תיכנסו עכשיו למלחמה מול איראן, אתם תסטו מהמטרה המרכזית שלכם, שזו עזה, בואו נשמע את הדברים.
Tensions de-escalate. We want to see regional tensions go drop to a low. We want to make sure that we're getting humanitarian aid into Gaza. That's what remains our priority. Our priority right now, and you're seeing this throughout the interagency, is to really focus on the humanitarian efforts within Gaza, making sure that Israel also has what it needs to defend itself against Iran.
אז היא אומרת לנו בעצם, אל תיכנסו להשלמה אזורית. בואו תתמקדו בעזה, בואו תתמקדו במלחמה מול חמאס. בואו כרגע תייצבו שם את המצב ההומניטרי שלמעשה יאפשר לכם להמשיך במלחמה. כאמור, זה המסר האמריקני. מקבלי החלטות, כמו שאמרנו, ימשיכו היום בדיונים בסוגיה הזאת. ושוב, התגובה יכולה להגיע, אף אחד יותר יכול לא יודע מתי היא תגיע, וגם איך היא תיראה, הכל תלוי בהחלטת מקבלי החלטות בשלב זה. מה שכן, האיראנים מאיימים, אם תהיה תגובה ישראלית, התגובה לא תגיע שבוע וחצי אחרי, אלא בתוך שניות.
תודה רבה לך, מיכאי שטיין, ומצטרף אלינו אלוף במילואים יהודי אדם שלום.
צהריים טובים, אסתי.
לשעבר מנכ״ל משרד הביטחון, ומפקד פיקוד הצפון בין תפקידיך הרבים. עוד לפני שנדבר על התגובה, ואם ומתי ואיך ומה אתה חושב, אני רוצה לקחת אותך אחורה כמה ימים על המתקפה האיראנית שהייתה כאן, ואיך אתה ראית אותה?
קודם כל, התגובה הישראלית או ההגנה הישראלית או היכולת הישראלית ראויה לכל שבח והערכה, ויש הרבה בתוך השרשרת הזו, זאת אומרת כמובן צה"ל וחיל האוויר, ולא לשכוח את התעשיות הביטחוניות ואת כל החוקרים והמדענים שהביאו באמת במשך שלושה עשורים ולא פחות מזה ליכולות שהן פנומנליות. אבל בסוף זה מכשיר, את יודעת, יש את היום שאחרי.
ואנחנו ביום שאחרי.
כן.
כן, וביום שאחרי, אחרי ההצלחה באמת פנומנלית הזו, ישראל צריכה להגיב לאיראן, או מכיוון שעברנו את זה באופן יחסי, בשקט, הייתה פצועה אחת, עדיין קשה, אולי צריך איכשהו להבליג ולחפש איזו תגובה מתישהו בעתיד הרחוק.
אני כצרכן חדשות אובססיבי כמעט, אז כבר שמעתי את כל הדעות, אז אני לא בטוח שאני אוכל לחדש בכן להגיב או לא להגיב. אבל בכל זאת, טיפונת לעשות פה סדר, אמר עמוס ירון לדעתי אצלך אתמול, שמעתי אותו.
שלשום.
שעיקר ההישג של מדינת ישראל היה בעצם היכולת שלנו להדוף ולנפץ את כל ההתקפה הזו, וזה נכון. ישראל כנראה תגיב, כי אמרה שהיא תגיב. אני מקווה רק שהתגובה היא תהיה בשכל ולא מהבטן, שהתגובה לא תהיה כזו שתסיח את הדעת מהעיקר. העיקר שלנו כרגע זה החטופים, זה עזה ולבנון, ושהתגובה הזו לא תגרום למלחמת התשה עם איראן.
מהי תגובה מדודה לדעתך?
סליחה?
מהי תגובה מדודה לדעתך?
אני לא יודע. באמת שאני לא יודע. בינתיים טעינו בלא מעט הערכות מצב, זאת אומרת, ראינו תמונת מצב, אבל הערכת מצב שלנו הייתה לא טובה, גם לא בשביעי באוקטובר, ולא בהערכה של החיסול של הגנרל
האיראני בסוריה.
ולכן אני לא יודע, זאת אומרת, האיראנים קבעו פה איזושהי משוואה שאנחנו צריכים לשקלל אותה שוב. ולכן תגובה מהירה או תגובה מהבטן היא בכל מקרה תגובה לא טובה. עכשיו, מה הסל של התגובות שיש? אני חושב שיש את הזמן לעשות את זה. לא צריך לעשות את זה מיידית. אין לזה שום משמעות לגדולתה או ליוקרתה של מדינת ישראל. היוקרה של מדינת ישראל הייתה בעצם זה שנורו לפה 350 טילים, רקטות וטילי אישיות, והכל התנפץ, וזה הגדולה שלנו. עכשיו צריך להגיב בשכל ולא לאבד את העיקר. העיקר שלנו עכשיו זה עזה, זה החטופים בעזה ולבנון. זה נכון שאיראן היא ראש התמנון, אבל התמנון האלה יש זרועות שהן עצמאיות. זה שנפגע באיראן, זה לא אומר שאז עכשיו יש שקט, ממש לא. אותו דבר גם לא בלבנון. ולכן אני חושב שאנחנו קודם כל צריכים להתעסק עם זה. להחזיר את הקורים שלנו חזרה לבתים שלהם, להחזיר את החטופים קודם כל, יש לנו גם זמן להתעסק עם איראן אחרת.
בוא נדבר.
עכשיו, בכל מקרה, כן. בכל מקרה, אסתי, עם איראן צריך להתעסק עם קואליציה.
קואליציה בינלאומית שעזרה לנו.
סליחה?
אותה קואליציה בינלאומית שעזרה לנו.
בוודאי, בוודאי. אנחנו לא יכולים לבד להתמודד מול איראן. קשה להגיד את זה, אבל צריך להכיר במציאות. בטח לא להיכנס למערכת של התשה עכשיו מול איראן. תארי לך שהאיראנים יראו טיל או שניים ביום על מדינת ישראל בשנה הקרובה. תדמייני את המצב הזה. ולכן צריך שהתגובה תהיה בשום שכל ושיהיה באמת קואליציה שאיתנו.
בוא נדבר על עזה ועל החטופים. אנחנו יותר מחצי שנה בסיפור הזה.
אני מניח שהיו הזדמנויות לא מעטות, שכנראה פספסנו אותם. אני לא מספיק בקי בזה, אז אני לא רוצה להגיד משהו שאני לא בקי. התוצאה היא לא טובה. התוצאה שחצי שנה מלחמה בעזה, והתוצאה היא שיש 133 חטופים, חלקם לא בין החיים, ואני מניח שככל שעובר הזמן, המצב הזה לצערי כנראה ילך ויגדל החטופים שאינם בחיים, אני אומר את זה בכאב רב. עכשיו, נכון שחמאס הקשיח את עמדותיו, עם זאת, יכול מאוד להיות שיש כן פתרונות כאלה ואחרים, אני לא יודע כרגע מים, אבל אני חושב שעצם זה שאנחנו הורדנו את הלחץ בתוך רצועת עזה, עצם זה שהיום יש שם רק חטיבה אחת, עצם זה שאנחנו לא שולטים בכל בסיוע שנכנס, אנחנו נותנים לו להיכנס, אנחנו לא שולטים. אין מישהו ששולט בעזה. ברגע שלא קובעים מדיניות או את המטרות שאנחנו רוצים להגיע בסוף המלחמה, מעבר לאמרה הנבובה הזו שאומרת הניצחון המוחלט שאני לא יודע מה זה, כל עוד אין מטרות מדיניות, אפשר יהיה להגיע גם למצב של להחזיר את החטופים. בסוף צהל הוא מכשיר, הוא כלי. צריך לדעת להשתמש בכלי הזה, באיזשהו שלב הכלי הזה מתחיל להיות לא רלוונטי, אם אין לו יעדים או מטרות שהוא צריך להגיע אליה.
דיברנו על...
במצב הזה אנחנו נמצאים היום.
דיברנו על איראן, דיברנו, הזכרת, את זרועות התמנון, ואני רוצה לקחת אותך לחיזבאללה, ותשמע, הם מזנבים בנו כבר חצי שנה, יום-יום. כולל תקרית קשה שהייתה שלשום בלילה, עם לוחמי סיירת גולני ויהלום שנפצעו מעבר לגבול.
גם פה יש שאלה של, של מדיניות ושל... מה רוצים בסוף?
היית אלוף פיקוד צפון, מה צריך לעשות איתם עם החיזבאללה הזו? אנחנו כבר חצי שנה.
הייתי אלוף פיקוד צפון במלחמת לבנון השנייה, שדי צלו אותנו על אופן ההתנהלות של המלחמה, ולמרות זאת, ההישג שפיקוד הצפון וצהל ומדינת ישראל הגיע אליו, שזה 17-01, הוא הישג חסר תקדים, ובעובדה 17 שנה היה שקט. עכשיו, מה קרה? ה-17-01 היה הישג בלתי רגיל למדינת ישראל, אבל אנחנו נתנו לחיזבאללה לנסח את המשוואה אחרי זה. ואם היינו נוקטים לפי המדיניות, לפי ההחלטה של 17-01, ומתעקשים שההחלטה של 17-01 התממש, לא היינו מגיעים למצב שחיזבאללה הוא לא שילש את עצמו, אלא הגדיל את עצמו בסדרי גודל. סדר גודל זה פי 10 פה בסדרי גודל.
אפשר לחזור איתם לאיזשהו הסכם של שקט?
אני מניח שכן, ואם לא, אז צריך לצאת למלחמה. זה קשה להגיד את זה, אבל אין ברירה אחרת. אין ברירה אחרת, לא יכול להיות שיש עכשיו...
מה יהיה? כל הזמן נהיה פה במלחמות?
לדעתי, שלום... במזרח התיכון לא נראה לי שהוא באופק. יכול להיות שיהיה מצב של פחות לחימה, אבל כן, כן. וברגע שאנחנו נקבע את המשוואות, ואנחנו נדע לשים את הדברים האלה בצורה ברורה, ונדע לדעת לפתור את הבעיות השורש שלנו, שאנחנו לא התעסקנו איתם ב-70 שנים האחרונות, כמו הסוגיה הפלסטינית, כמו ערביי ארץ ישראל, כמו השוויון בנטל. אני מערבב את כל הדברים האלה, אבל בסוף מדינת ישראל לא התעסקה עם בעיות היסוד, כל פעם הולכים למקום אחר. אז אנחנו נמצאים במצב שאנחנו נמצאים.
אלוף במילואים אודי אדם, מי שהיה מנכ"ל משרד הביטחון, מפקד פיקוד צפון, תודה רבה. אני מאחלת לכולנו שיהיה לנו השנה חג חירות אמיתי.
וכן, שיהיה חג שמח, אני לא יודע כמה הוא יהיה שמח, אבל אני חושב שבחג הזה כל משפחה צריכה לשים לפחות כיסא אחד ריק ולייחל לשובם של החטופים. אני חושב שזה הדבר הכי חשוב, זה החירות שלנו. אם הם לא יחזרו, אין לנו חירות.
בהחלט, אודי אדם, תודה רבה.
בבקשה.
פרסומות. בחצי היום, עכשיו לדיון שהיה הבוקר בכנסת עם ניצולים וניצולות ממסיבת הנובה, דקלה אהרון שפרן כתבתנו בכנסת, שלום.
שלום, אסתי.
ובדיון מעלים הניצולים קשיים בירוקרטיים רבים שהם חווים מול הרשויות, ואפילו מספרים שחלקם אינם מקבלים טיפול נפשי בסיסי.
כן, תשמעי, אני חושבת שבדיון הזה, דיון נוסף על שורדות ושורדי הנובה, נחשף שוב שהמתמודדים שנושאים איתם את הזיכרונות משם כבר יותר מחצי שנה אחרי, לא מקבלים את המענים שהם צריכים לקבל, גם לא, ככל הנראה, בצד הבריאותי בצורה מספקת. אנחנו שומעים על מתמודדים ומתמודדות שלא מקבלים טיפול נפשי במשך חודשים, וגם מבחינה בירוקרטית. בואי נשמע עכשיו יחד דברים שאומרת נעמה איתן, שהייתה בנובה, שורדת הטבח, והיא אומרת, אנחנו פשוט לא מצליחים להתמודד עם כל הבירוקרטיה שמולנו מצד ביטוח לאומי ולא רק הם. הנה.
אני כרגע, אם לא הפסיכולוגית שלי, אני לא הייתי פה. יש לי חברים שעוד לא חזרו לעבוד, יש לי חברים שלא קמו המיטה עדיין, יש לי חברים שאין להם שום מענה, שלא קיבלו טיפולים. איך הם לא קיבלו טיפולים? איך אנחנו צריכים בכלל להילחם על מצב שבו... מה זה 24 טיפולים? מה, עברו 24 טיפולים. אני כבר אחרי, ואני עדיין מובחנת כפוסט-טראומטית. למה אני צריכה להוכיח למישהו או למשהו על מה, על מה שחוויתי? למה אני צריכה להגיע למצב שאני צריכה להתחנן, להתחיל לכתוב באינטרנט, באתר של ביטוח לאומי, לפרט מה קרה לי? נו באמת, אני זקוקה לטיפולים, אני זקוקה למתווה, אני זקוקה שתגידו מה אתם נותנים לי.
כן, יש לי דברים קשים ומעדדים שאומרת נעמה איתן, ובראשם למה אני צריכה להוכיח שהייתי שם, שאני צריכה לקבל את המענים. בדיון הזה בוועדה לביקורת המדינה למעשה עולה בקשה לחוות דעת רשמית ממבקר המדינה על טיפול הרשויות בשורדי הנובה. מי שיזמה את הדיון, חברת הכנסת קרין אלהרר, אמרה שמדובר בקהילה שהתהוותה וקהילה שבאמת מנסה להתמודד, השורדים מנסים להתמודד במשך החודשים הארוכים הללו ולקבל מענים גם דרך משרד הבריאות, משרד הרווחה, משרד הפנים, בעצם רשויות נוספות, והם לא מקבלים את המענים שהם זקוקים להם. חבר הכנסת נאור שירי אומר לנציגים שמגיעים לדיון הזה, פשוט תפסיקו להתקמצן, זה אירוע שיצר פה במעגלים עשרות אלפי אנשים שיסחבו את זה כל החיים. אסתי, בדיון היום אומר גיא בן שמעון, הדיון הזה מגיע גם הוא, גם גיא, הוא שורד מהמסיבה, והוא מדבר על נתוני אובדנות מאוד גבוהים בקרב מי שהיו בנובה. צריך כבר עכשיו ולהגיד שמשרד הבריאות ביקשו לסייג את הנתונים, לומר שהם אינם מדויקים, אבל בואי נשמע את הדברים שאומר היום גיא בן שמעון. הנה.
אני לא יודע אם כולם יודעים, אבל יש באמת קרוב ל-50 מתאבדים מהנובה. וזה מספר שהיה נכון לפני חודשיים, יכול להיות שכבר הרבה יותר, ויש עוד המון מושפזים בכפייה. יש לי המון חברים שלא יוצאים מהמיטה. אני אישית עדיין לא יוצא, אני הבאתי כלבה קטנה שרק תשמור עליי מתפקד בבית. אני לא רואה איך אני חוזר לעבוד. הרי המטרה העיקרית של כולנו בסוף זה שנחזור ונהיה נכונים ואמיצים בעבודה, שלא נלך לעבוד וכמו החברה שמענובה גם תלך ותיפול בחזרה שוב. זה דברים שצריך זמן להבין רגע מה עברת ולאבד רגשית ולגעת שנייה בדברים האלה, והם באים בגלים. הגוף לא יודע לשאת כמויות כאלה בהכרח עם כל מה שקורה עכשיו במדינה עם הקצב הזה.
כן, אסתי, ונאמר שוב שבמשרד הבריאות ביקשו להעביר שהנתון הזה על מספר מתאבדים מהנובה לא נכון, אבל כמובן שהמצוקה של השורדות והשורדים אמיתית, אסתי, ושהבירוקרטיה שהם מתמודדים איתה מקוממת ומחייבת פתרונות מיידיים.
הדקלה, תודה. אור נאסה, שלום.
שלום.
היית הבוקר בכנסת.
נכון.
מה שלומך, אור?
בהתחשב בנסיבות, לא יודע לענות לך השאלה הזאת כל כך.
קח אותי לישיבה באוקטובר שלך.
בגדול, אני הצלחתי להינצל, אני יצאתי מהמסיבה בערך באזור 8:15 רק. אני הצלחתי איכשהו לעלות על מיניבוס, בדרך לצאלים, להגיע לצאלים, לקיבוץ צאלים. את האמת שאני אשמח יותר לא לדבר על האירוע עצמו, אלא קצת יותר לדבר על האחרי של האירוע.
כן, ותכף נדבר על האחרי. אתה מדבר על 8:15 בבוקר בשבת?
כן.
ומה קרה? ספר את החוויה שלך עד 8:15.
בגדול כשהתחילו הטילים, אז בהתחלה לא כזה הבנו מה קורה שם. את יודעת, כולם כזה היו בסוג של בלבול רציני מלאן צריך ללכת, מה צריך לעשות, לא ידענו שנכנסו מחבלים, אנחנו רק ראינו טילים באוויר בהתחלה. הגענו לפקק שהיה על 232, הגעתי ביחד עם עוד שני חברים שלי שתפסנו טרמפ לכיוון תל אביב.
ואתם רואים מחבלים? אתם כבר מבינים? רואים עם
גורים? בזמן הזה עדיין לא ראינו מחבלים, עדיין לא הרגשנו את זה. אחרי כמה דקות התחלנו לשמוע עיריות, בהתחלה חשבנו שזה הצבא, ממש לא תיארנו לעצמנו שזה מחבלים כאילו בשביל, אמרנו יופי, באים להציל אותנו עכשיו הצבא, ואז אחר כך פשוט התחלנו לשמוע את העיריות מתקרבות ומתקרבות, התחלנו לברוח לכיוון השדות שם, בעלה מאוד גדולה, עדיין לא הבנו כל כך מה קורה, פשוט ברחנו מהכיוון של העיריות, הלכנו לכיוון השדות שמה, פשוט ראינו לאן כולם רצים והתחלנו לרוץ אחריהם. פתאום באמצע מצאנו, פגשנו איזה שתי חברות שלנו שהייתה להם מסע שאיכשהו הצליחה להיכנס לתוך השטח שמה, מיניבוס, וצלחנו לעלות עליו. עלינו עליו, בהתחלה שם קצת כאוס, כזה לא הבנו מה קורה, לא ידענו לאן לפנות, באים ללכת לכיוון אחד, רואים את כל המכוניות עושות פרסה, אחר כך רואים, עוד נוסעים לכיוון השני, רואים איזה 500 איש רצים לכיווננו, כאילו 500 מבלים, את רואה אנשים נופלים בדרך, ואת לא בהתחלה עדיין לא מבינה בכלל מה קורה.
מה זה נופלים בדרך? נופלים כי ירו בהם?
אז באותו רגע אנחנו לא ידענו, לא הבנו שזה זה, אבל כנראה שכן. עלינו על האוטובוס, התקלנו לנסוע עוד פעם לכיוון השני, העלינו כמה אנשים שאכלנו לתוך המיניבוס הזה, העלינו איתנו גם שני פצועים שנורו, ואחת מהן גם הסבירה שהם היו בתוך אוטובוס, ושארו בחברה הכי טובה שלה ובבן זוג שלה, שם התקלנו להבין שכבר משהו ממש רציני קורה. אנחנו מתחילים לברוח משם, ירו לנו על המיניבוס, את שומעת מלא צעקות, מלא פשוט כאוס אחד גדול. איכשהו הצלחנו לעלות על איזשהו כביש, לאף אחד אין מושג לאן אנחנו הולכים. כל טלפון שאנחנו עושים גם למשטרה, לכל איזשהו גוף, אנחנו פשוט מקבלים תשובות של אין לנו מה לעשות עם זה כרגע, פשוט יברחו משם. שזה מכניס עוד יותר לפאניקה. הצלחנו לברוח משם לקיבוץ צאלים, הגענו יחסית מוקדם, באזור 9:15 הגעתי לצאלים, לקיבוץ, שם קיבלו אותנו אנשי הקיבוץ, ומאותו רגע התחיל כזה סוג של חיפוש אחרי כל האנשים שאנחנו מכירים.
ואז בשלב הזה מתברר לך שחברים שלך נרצחו, ורומי גונן, לא, חברה שלך נחטפה או שעוד לא?
ממש לא. את האמת שפתחו חמל של נהדרים בקיבוץ שמה, ואני ראיתי את השמות של רומי גונן ביחד עם גיא חליפה, ששתיהן היו חברות מאוד טובות שלי. את האמת שבשבוע הראשון בכלל לא ידעו מה קורה איתם, רק אחרי 5 ימים הודיעו שגיא נמצאה וגיא נרצחה. שזה היה נראה לי הרגע השבירה הכי גדול שלי בכל הסיפור הזה, לפחות בהתחלה. ורק אחרי 1.5 חודש אני גיליתי שרק כשחטופים חזרו, גילינו שרומי באמת באמת חטופה וראו אותה בשבי. כאילו אין יותר מדי מה להרשיב על זה, פשוט סיטואציה נוראית, שהיא נמצאת שם עדיין עד היום בשלב הזה.
ומה אתה מבקש? כשבאת היום לכנסת, מה רצית לבקש?
קודם כל, אני חושב שכל מה ש... כל בן אדם שיצא משם ויספר, אני חושב שזה סוג של כמו סרט בדיוני, שאף אחד לא דמיין את התסריט הכי גרוע שהוא יכל לדמיין אותו, לא יכל להגיע למצב הזה. ובגלל זה, אנחנו לא צריכים להמשיך להילחם מלחמות שאנחנו לא יכולים א' כל להגיע בהן למקומות מאוד נמוכים שלנו, שאם זה סתם לדוגמה מלחמה על קצבאות של נכות או פסיכולוגים, דברים כאלה, שאנחנו לא יכולים להילחם את המלחמה הזאת כבר בגלל שאנחנו חסרי כוחות נפשיים. אמרתי את זה גם בדיוק בוועדה עכשיו. אתם מדברים עם פגועי נפש, ופגועי נפש ברמה הכי גבוהה שיש. עד היום, אני יכול להגיד לך לפחות על עצמי, וכמעט כל מי שאני מכיר ושהיה במסיבה, עד היום אנחנו לא קרובים בכלל לסיים את הסיפור הזה, אנחנו כל כך שמה, אמנם לאנשים זה נראה שעבר כאילו כבר 50 שנה, מבחינתנו אנחנו עדיין שם. אנחנו
זאת אומרת, אתה שם. לא מנהל בכלל חיים רגילים של בחור בן 23, עבדת, ניהלת משמרת בבית קפה, עזבת את העבודה.
אני הייתי 50 שנה עכשיו בעבודה, אני חזרתי לעבוד ממש 1.5 שבוע אחרי המסיבה, כי חשבתי שכשאני אחזור לעבוד, אז זה יעסיק אותי בדברים אחרים.
ולא הצלחת.
במשך 50 שנה עבדתי. כן. ניסיתי לעשות דברים, הלכתי לפסיכולוגים, ואחרי 50 שנה זה הקע בי יותר חזק ממה שזה הקע בי בהתחלה, והפסקתי את העבודה שלי בעקבות זה.
אור, אנחנו נמשיך ללוות אותך, את כולכם, גם את הדיונים שבכנסת, וגם באופן אישי נמשיך לעקוב אחרי מה שקורה איתכם, ואני מקווה שתקבלו את כל העזרה שאתם צריכים, כי כל דבר מגיע לכם. תודה רבה שהיית עורך שלנו, אור נאסה.
תודה לכם.
שורד נובה, תודה רבה.
תודה.
פרסמות ונמשיך. לבית החולים הדסה בירושלים פונתה לפני שעה קלה פעוטה כבת שנתיים במצב קשה, היא נשכחה במכונית סגורה בביתר עילית. חיים גולדיץ' נכנס לאולפן עם הפרטים, שלום.
שלום, כן, אז הקיץ הגיע, ואיתו הבשורות הקשות על שכחת ילדים ברכב, מקרה שקורה ממש, כמו שאמרת, לפני שעה קלה, בביתר עילית, פעוטה שמוצאת לאחר שהיא שעתה כמה שעות ברכב, כבת שנתיים, היא מטופלת עם סימני מכת חום, היא מחוסרת הכרה, אבל היא כן נושמת, היא מפונה באמבולנס טיפול נמרץ לבית החולים הדסה עין כרם, כרגע היא נושמת, אז אנחנו נחזיק אצבעות, אבל נזכיר לכל האנשים, ההורים, ההורים לילדים, לא לשכוח בבוקר, בדרך לעבודה, ביציאה, לזכור שהילדים נמצאים אצלכם ברכב, עוד מקרה שמעורר אותנו ומזכיר אותנו, מזכיר לנו לקראת הקיץ לשים לב, ילד הוא לא חפץ וזה דבר מהותי, עצוב שצריך להזכיר את זה, אבל זה כרגע המצב הזה, אנחנו כמובן המשטרה פותחת בחקירה כמו בכל אירוע, לוודא האם היה שם רשלנות הורית או אין רשלנות הורית.
יודעים מה הנסיבות של השכיחתה ברכב שם בביתר עילית?
כרגע,
מה קרה שם? מי שכח אותה ברכב?
כרגע,
כמה זמן היא הייתה
הפרטים
שם?
האלה בבדיקה, אבל ממה שהתקבל אצל מדה, דיווח זה שפרוטה הוצאה מרכב, מישהו זיהה אותה, נמצאת בתוך
עובר
הרכב.
עובר רוח כנראה?
עובר רוח ככל הנראה, מספר שעות היא שעתה שם, יכול להיות שעה או שעתיים, זה הערכה לפי המצב הרפואי כרגע. והיא במצב קשה, בהכרה, נושמת.
אנחנו לא יודעים במצב הזה, אנחנו לא יודעים בשלב הזה אם ההורים שלה נמצאו ו...
עוד לא, אבל זה מה שהמשטרה ממש ברגעים אלה עושה, מחפשת את ההורים, מאתרת, וכמובן תתחקר כמו בכל אירוע כזה, אם יש פה רשלנות הורית או חשד לפלילים.
תודה רבה לך, חיים, ונאחל לילדה הקטנה הזו, החלמה מהירה, ותפסיקו לשכוח ילדים באוטו, הסגור. זהו, אנחנו לקראת סיום השעה הראשונה של בחצי היום, עוד שעה לפנינו, ומיד בתחילת השעה הבאה מיכאל שמש יהיה כאן עם חשיפה שלו על כך שהמפקח הכללי של משרד החוץ המליץ לפטר את השגריר במרוקו דוד גוברין, אבל משרד החוץ החזיר אותו בכל זאת לרבת שם למרוקו. אם הסיפור הזה נשמע לכם מוכר מאיפשהו, אז כן, אמנם כאן אצלנו במשדר הצהריים, מיכאל שמש בזמנו הביא את תחילתו של הסיפור הזה, ואנחנו נביא עכשיו את כל הפרטים מתוך הדוח הזה, שערו איתנו גם. כמובן, הרבה עניינים נוספים, והפינות שלנו, ספורט והתרבות, נחזור מיד אחרי אחת. שלום.
רשת בית, אסתי פרז בן עמי.
אחת ועוד חמש דקות, שעה שנייה של בחצי היום, העורך גיא קוטב, בהפקה שלנו רחלי לוי, עמית כהן וג'רמי קוסקס, וטכנאי השידור יוסי תנורי. עוד מעט כל העדכונים הביטחוניים ככל שיהיו, אבל את השעה הזו אנחנו פותחים בעניין אחר לגמרי. מיכאל שמש כתבנו, שלום.
שלום, שלום אסתי,
חשיפה כאן חדשות, המפקח הכללי של משרד החוץ המליץ לפטר את השגריר במרוקו דוד גוברין, אבל משרד החוץ החזיר אותו בכל זאת לרבת. מיכאל, זה סיפור, צריך לומר, שתחילתו נחשפה כאן במשדר הזה בספטמבר 22, כבר שנה וחצי עברה מאז, ונעשה שנינו גילוי נאות, בימים אלה ממש מתנהל משפט לשון הרע שהגיש השגריר נגדך ונגד תאגיד השידור על חשיפת חלקים מהפרשה הזו כבר לפני כשנה וחצי כאן אצלנו במשדר כאמור. אתה עכשיו עם עוד פרטים ועם דוח
של משרד החוץ, ומה הדוח הזה אומר על מעשיו או חשדות למעשיו של של דוד גוברין.
לחלוטין, אסתי, כמו שאמרת, ונתחיל באמת עם השורה התחתונה של הסיפור הזה. שגריר ישראל במרוקו, שמכהן בתפקיד, צריך להגיד, גם בימים אלה, בתפקיד ראש הנציגות הישראלית ברבט, הוא אדם שהמפקח הכללי במשרד החוץ המליץ לפטר אותו ולהעביר את תפקידו, וכל זה קורה, אסתי, בעקבות ביקור של משלחת בדיקה מיוחדת של משרד החוץ במרוקו. משלחת הבדיקה הזאת למעשה ערכה דוחות שעסקו בהתנהלות ראש הנציגות הישראלית ובהתנהלות הנציגות הישראלית ברבט, והמפקח הכללי של משרד החוץ וצוות הבדיקה קבעו בסיום הבדיקה הזאת כי בנסיבות הקיימות על הנהלת המשרד לסיים את שירותו של השגריר בנציגות ברבט
בכפוף לשימוע.
אלא שמשרד החוץ קיבל בקיץ האחרון החלטה הפוכה, להחזיר את השגריר לנציגות ברבט, שממנה הוא הורחק מספר חודשים בעקבות אי הסדרים האלה. ובימים האחרונים, אסתי, אנחנו מקבלים את הדוח המלא, דוח הבדיקה, והדוח הזה מעלה שורה של דברים, שורה של
חשדות כלפיו,
כנגד חשדות וטענות שעלו כנגד השגריר.
תן לנו את הכותרות של החשדות האלה.
כן. אז תראי, בין היתר עלה שם חשד להטרדה מינית, עלה חשד לקבלת מתנה אסורה לכאורה על ידי השגריר, וכאמור עוד שורה ארוכה של סיפורים וממצאים חמורים כנגד השגריר דוד גוברין. בשורה התחתונה, כאמור, נכתב בדוח הזה, שבעקבות אי הסדרים, הנציגות הישראלית במרוקו מתקשה לתפקד כראוי, ולכן המליצו צוות הבדיקה להעביר את השגריר מתפקידו. צריך לדבר על החשיבות של הנציגות הישראלית במרוקו. אחרי הסכמי אברהם, בפעם הראשונה לישראל למעשה, נהייתה נציגות רשמית במרוקו, ברבט. זאת הייתה היסטוריה של ממש, והדוח הזה מספר סיפור עגום ועצוב מאוד, איך מה שהיה אמור לסגשג למעשה הפך להיות אירוע שמלא מלא בשערוריות.
מה אומרים במשרד החוץ על הסיפור הזה? כי אני לא מצליחה להבין איך, אם יש דוח כזה, ואת חלקו קראתי כי שלחת לי לפני זמן קצר, איך אם יש כאלה דברים חמורים, חשדות חמורים, והמלצה בכפוף לשימוע לפטר אותו, איך משרד החוץ מחזיר אותו לאותו תפקיד?
נכון. אז
מה הם אומרים?
זה באמת השאלה שעולה לכל מי שנחשף אל הדוח הזה. אני חושב שהשאלה היא באמת שאלה קשה שעולה כנגד משרד החוץ. צריך להגיד מספר אנשים במשרד החוץ לאורך זמן רב. אבל עוד קודם לכן נגיד, אסתי, שהערב במהדורת כאן 11 אנחנו נפרסם כתבה מלאה עם כל הממצאים וכל מה כל הדברים המרכזיים שמופיעים בדוח הזה. במשרד החוץ הם מסרו לנו בתגובה שמנכ״ל המשרד דאז רונן לוי מעוז ערך בירור ובסיומו החליט להחזיר את העובד לתפקיד. כמו כן ניתנה לעובד התראה משמעתית. חייבים גם, כפי שאמרת אסתי, להגיד גילוי נאות, בימים אלה מתנהל משפט בתביעת דיבה שהגיש השגריר נגדי ונגד תאגיד השידור על חשיפת חלקים מהפרשה הזאת כבר לפני יותר משנה.
אצלנו, כאן, צריך לומר.
דוח הביקור, נכון, נכון. דוח כן. הביקורת המלא, נסביר גם את זה, הגיע לידינו ממש בימים האחרונים, ולכן אנחנו, כאמור, נחשוף אותו הערב בפעם הראשונה בפני הציבור.
ואת עיקריו הבאת כעת כאן בחשיפה הראשונה, ערב במהדורת כאן 11, תביאו את כל הפרטים שהועלו נגד דוד גוברין באותו דוח שהגיע לידיך. מיכאל שמש, תודה רבה.
תודה, אסתי.
חזרנו לאיראנים ולאימות איראן-ישראל. רומי פרידמן, כתבת חדשות החוץ שלנו, שלום.
שלום אסתי, כן, אז אחרי ששמענו מהרמטכ"ל אתמול כי טילים לשטח ישראל יענו בתגובה, בכירים בטהרן ממשיכים לשגר מסרים מאיימים וגם מזהירים מהאפשרות של תגובה ישראלית. היום אומר סגן שר החוץ של איראן, עלי בגרי קני, כי אם ישראל תעשה טעות, התגובה שלנו לא תהיה מינימלית, אלא מיידית וחמורה. בואי נשמע.
פסוכי כדריאפת כרדה רו. به عنوان یک در واقع بازیگر که رفتار اوغلایی داره بپذیره و مسیر عادی خودش رو ادامه بده قاعدتا از طرف جمهوری اسلامی ایران
אם ישראל תמשיך כרגיל ובאופן רציונלי לא ננקוט באף פעולה, אך אם המשטר הציוני יחליט לנקוט אפילו בפעולה קטנה נגדנו, תהיה תגובה נחרצת וקשה, והיא לא תקרה תוך 12 או 13 יום, הציונים יספרו לאחור לא בשעות אלא בשניות. נגיד שבין היתר גם נשיא איראן ראיסי הזהיר אתמול מתגובה ישראלית ואמר, הפעולה הקטנה ביותר תגרור תגובה נרחבת וגם כואבת. גם דובר הוועדה לביטחון לאומי של הפרלמנט באיראן אומר אמש כי הם ערוכים להשתמש בנשק שהם לא השתמשו בו עד כה. נזכיר אסתי כי גורמים אמריקנים אומרים היום לרשת NBC שהציפייה היא שהתגובה הישראלית תהיה מוגבלת וגם לא בתוך שטח איראן, אלא תכלול מתקפה נגד כוחות איראנים וכוחות פרוקסי מחוץ לרפובליקה האסלאמית. אותם גורמים הדגישו כי טרם הותקנו לגבי ההחלטה הסופית של ישראל בנושא, כמו גם מתי תתרחש תגובה ישראלית, אך הם אומרים זה יכול לקרות בכל רגע. ולמנהיגי המערב שמנסים למנוע הסלמה ומודאגים מהאפשרות של תקיפה ישראלית, מצטרף גם יושב ראש הסוכנות לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי, שאומר אתמול כי הוא מודאג מאפשרות שישראל תתקוף את מתקני הגרעין של איראן, דבר אסתי שאנחנו יודעות שלא יהיה תקדימי.
תודה רבה לך, רומי פרידמן. עכשיו שרון עידן, שלום.
שלום
אתי. אתה עם עוד פרסום ראשון שלך, פרשת איזי ג'ט, עכשיו הם מודיעים עד סוף אוקטובר אין טיסות לישראל.
נכון, עד 27 באוקטובר, אני מזכיר לך שאתמול בשעה הזאת שוחחנו והסברנו שהם לא יגיעו שבוע הבא ואולי עד סוף החודש והמערכות נסגרו. עכשיו נוצאת ההודעה הרשמית אחרי הפרסום הראשון שלנו ובאמת הם אומרים עד 27 באוקטובר ואסי מדובר פה על נזק שלא ראינו, אני חושב, כמותו הרבה מאוד זמן, והערכות זהירות מאוד של גורמים בענף התעופה והתיירות, זה ביטולים של בין 50 ל-60 אלף כרטיסים שכבר הוזמנו, ואלה 50-60 אלף כרטיסים שכמובן לא מבוטלים רק עכשיו בפסח או ביום העצמאות, אלא לאורך כל החופש הגדול, לאורך כל חגי תשרי, יעדים במדינות כמו איטליה, כמו שוויץ, כמו בריטניה כמובן, גרמניה, וזה באמת נזק להרבה מאוד ישראלים. אין ספק שהמהלך הזה אסתי של איזי ג'ט שמסתלקת במכה אחת כתוצאה מההתחממות פה יגרום לשני דברים. פעם אחת המחירים של כל כרטיסי הטיסה בטח לאירופה יעלו, זה הרבה פחות מצאי, זה משמעותי. הדבר השני, כאשר חברה בסדר גודל כזה, זאת אחת החברות הגדולות בעולם, מחליטה על צעד כזה, צעד כמעט הייתי אומר נועז, ובסופו של דבר מסלקת את המטוסים מכאן, הם ימצאו להם כמובן יעדים אחרים. החשש הגדול הוא שאנחנו נראה אפקט דומינו ונראה עוד חברות שמתנהגות ככה, שבעצם מסתכלות ומחכות לראות מה קורה. גם היום חברה כמו יונייטד לא טסה לישראל, KLM לא טסה לישראל, צעד כזה של איזי ג'ט שהוא כל כך דרמטי, עלול לגרום להם גם להגיד אנחנו כרגע לא מתקרבים, ואין שום ספק אסתי שאנחנו צועדים בבטחה לקיץ היקר ביותר אי פעם מבחינת מחירים של כרטיסי טיסה. לאלה שהזמינו באיזי ג'ט, אותם עשרות אלפים, זה לא יעזור, הם יקבלו את ההחזרים, קנו כרטיסים עוד במחירים לומר סבירים, ויצטרכו אם הם כן ירצו לתת לחופשות, לשלם כמובן הרבה יותר ברוב המקרים.
תודה רבה שרון עידן.
תודה לך.
יום הגיוס היום לחטיבות גבעתי וגולני, ואנחנו מארחים עכשיו את מגד בח גבעתי סגן אלוף יוסי אליאס, שלום.
אהלן נסתי, מה שלומך?
שלומי טוב, מה שלומך?
שלומי מצוין.
מתרגש? רוצה לשמוע יחד איתי קצת מהקולות שנטלי מתוקו כתבתנו הקליטה בבקום הבוקר? של מתגייסים ושל משפחות? יאללה, בוא נשמע יחד.
איך קוראים לך?
אריאל.
אריאל. לאן אתה מתגייס?
לגולני.
לגבעתי.
לגולני.
לתן שפירה, לגבעתי.
כן, אנחנו מתגייסים חמישה חברים.
רצית להיות לוחם?
אין מה לעשות, זה לא צריך להספתח לנו כבר, זה מה שצריך לעשות.
כן, רציתי להיות לוחם, וברוך השם, הגעתי.
אני חושב שזה זכות גדולה, לשרת המדינה. ולשרת את המדינה בכבוד, זה הזמן.
זה מלחיץ. ברור, לא קל, אבל זה מה שצריך, זה מה שמצפים. אז איזה ברירה יש באמת.
יש איזשהו חשש שהנכד מתגייס להיות לוחם בתקופה הזאת?
מתרגשת מאוד, לא ישנתי כל הלילה.
ההתרגשות בשיאה, החששות. אנחנו אנשים מאמינים, ולכולנו יש פה שליחות ומטרה.
זה הבן הראשון שלי בצבא, כפר עליו, השם שמור עליו.
תשמעי בתקופה הזאת וגולני. הוא שוויצר גדול, וזה מפחיד אותי.
תמיד יש חשש, אני אימא. אבל אני סומכת עליו.
וסומכת על בורא עולם.
זה מלחיץ, זה מפחיד. אני לא אשקר, אבל גאה בו. הכי גאה בו בעולם.
אפילו יעשה לו ברכת הכהנים, יברכה השם ויברך חונקה.
אני מאוד מאוד מקווה, כשהוא יהיה בצבא ובתקופה הזאת, יבוא שלום שלווה לעם ישראל, ולא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה.
אמן, אבל כנראה שזה לא יקרה בזמן הקרוב, סגן אלוף יוסי אליאס. יש לכם מדדים כמה התגייסו לגבעתי ולגולני?
תראי, קודם כל אני רוצה לומר שזה מדהים אותי כל פעם מחדש, לראות איזה נוער יש לנו ואיזה משפחות מדהימות יש לנו, שבאמת נותנים את היקר מכל לתקופת שירות כל כך משמעותית ביחידות לוחמות, וזה באמת דור ניצחון. אני חושב שבזכות דור כזה אנחנו ננצח. ולשאלתך, סוגיית המספרים היא סוגיה מעניינת בגיוסים האחרונים, בטח בגיוס הזה, בעקבות המלחמה. אנחנו עומדים על מעל 100% איוש.
וואו.
למוטיבציה, גם לגבעתי וגם לגולני, אני יודע מחברי מדד בר גולני, הם מוטיבציה של מאוד מאוד גבוהה.
אתה מפקד בסיס האימונים החטיבתי. נכנסתם לעזה? זאת אומרת, אתה והפקודים?
אני עוסק בהכשרות. אנחנו בעצם מכשירים בפרק זמן של 8 חודשים את כלל הלוחמים של חטיבת גבעתי. כך שאת החיילים בהכשרה לא הכנסתי פנימה. אבל מאחר שיש לנו מפקדים שאחראים על איכות ההכשרה, נתיב ההכשרה, אותם, כן, ניצלנו סופי שבוע בעיקר, כדי לא להפסיד ימי הכשרה באמצע שבוע, אז ניצלנו סופי שבוע להכניס אותם לרצועת עזה, זה קרה גם בצפון וגם בחאן יונס, כדי לצבור ניסיון מבצעי, כדי לבצע פעולות, ובאמת, באמת, להפוך את ההכשרה להרבה יותר רלוונטית לאתגרים המבצעיים שלנו.
ספר על 7 באוקטובר שלך, איפה זה תופס אותך? אתה איש משפחה, היה חג.
כן. האמת, סיפור מעניין. אנחנו היינו באילת, אני ומשפחתי. התעוררנו כמו כולם לבוקר השחור הזה. אני מיד התארגנתי, השארתי את אשתי ושלושת ילדינו, היא הייתה בחודש 9. השארתי אותם באילת ונסעתי. אמרתי לה, אני לא יודע מתי אני חוזר, אני אהיה בקשר. מאון לאון, 40 ימים, גם פעילות מבצעית בעוטף, כמובן שבשביעי באוקטובר הגענו עם כל המפקדים לעוטף, לעזור במה שאפשר. היינו בגזרה הדרומית, ושם התגלגלנו. נולדה גם ילדה במלחמה.
נולדה לך ילדה במלחמה?
כן.
מזל טוב.
נולדה באילת, שלא על פי תכנון, אבל חוויה מאוד מאוד טובה סך הכל.
מזל טוב גדול. היית בבית כשהיא נולדה, או שזה קרה בשלט רחוק, שמעת אחר כך מאשתך?
הייתי בבסיס, צריך להגיד, זה הייתה תקופה שחזרנו לבצע הכשרות, לא היינו בפעילות מבצעית, אז ניצלתי את זה ל-24 שעות יחד איתה ועם שלושת ילדינו האחרים. חוויה טובה, צריך להגיד, אילת היא רוטפת, ובאמת באמת קיבלה אותם יפה. כמובן שצהל עשה עוד פעולות, ובאמת הייתה חוויה סך הכל טובה.
עכשיו אני בתפקיד ההורים, האימא. ששולחים את החבר'ה שלנו, את הילדים, לגבעתי, אליך. איך אתה מרגיע את ההורים שאתם עושים את העבודה הכי טובה כדי להפוך אותם מצד אחד ללוחמים מקצוענים, אבל מהצד השני, ולא פחות חשוב, אתם שומרים עליהם ומחזירים אותם הביתה בשלום?
אז זו שאלה מאוד מאוד חשובה. אנחנו בהכשרות נמצאים בקשר ישיר, כמובן עם המפקדים שלנו בחטיבה, עם המח"ט, וגם יש גוף חיילי שאחראי על איכות ההכשרה. אנחנו בעצם לומדים את כל מה שאנחנו חווים בלחימה. צריך להגיד, הרוב הוא אותו דבר, ויש קצת שינויים. אנחנו בעצם מיישמים את זה בתהליך הדרגתי וסדור, עם צוות חניכה גם בסדיר וגם במילואים, שבקצה, בסוף התהליך, מביא אותם מוכנים, גם כלוחמים וגם כמסגרות לחימה, מחלקות ופלוגות. יש לנו כבר 2 מחזורים שסיימו הכשרה אצלנו וכבר נלחמים. ולשמחתי עושים את זה בצורה נהדרת. וגם המחזור הקרוב, אני מבטיח שנעשה הכל כדי להביא אותם מוכנים, ויכול להרגיע שזה עובד, ואנחנו לא מכניסים ללחימה מי שלא מוכן.
התחלנו עם עזה, ואחר כך החיזבאללה נכנסו, ועכשיו האיראנים בתמונה. איך מכשירים את הלוחמים לכל הזירות?
בעיניי, הדבר החשוב ביותר זו הרוח, והדבר השני זו המקצועיות, ולשמחתי, בחטיבות שלנו, בטח בחטיבת גבעתי, הרוח היא רוח חזקה, רוח לחימה, רוח של ביחד, ואת הרמה המקצועית אנחנו משפרים יום-יום, וזה לא משנה באיזה זירה אנחנו נפעל, אין לי ספק ביכולת שלנו לעמוד במשימות ולנצח במלחמה.
אנחנו מגד בח גבעתי, סגן אלוף יוסי אליאס, אנחנו בפתח חג הפסח, חג החירות, אולי תרצה איזשהו מסר לקראת החג לכולם?
אז אני כמובן שמאחל לכל עם ישראל חג חירות שמח, שנזכה וחטופינו יזכו גם לחירות, ובעזרת השם לחגוג איתנו גם את החג הנוכחי, ולהבטיח בשמי ובשם מפקדי וחיילי החטיבה שאנחנו נעשה הכל כדי שהחג הזה יהיה בטוח, שקט, ושכולם יוכלו לחגוג אותו כמו שצריך.
מגד בח גבעתי, סגן אלוף יוסי אליאס, בהצלחה לכל המתגייסים ושיחזרו בשלום. הם, החטופים וכולם, תודה רבה.
אמן, תודה אסתי, תודה.
סף פוזיילוב, שלום.
שלום אסתי.
משעות הלילה מנסים פעילים של צו 9 לחסום שיירת מסעיות גדולה שעושה את דרכה מירדן לעזה.
נכון, בעצם הם הכינו מערב למסעיות הסיוע לעזה, למאות המסעיות, שעכשיו מעבירים אותם בתקופה האחרונה דרך ירדן, דרך מעבר אלנבי, בדיוק בגלל החסימות האלה בחודשים האחרונים, או דרך מעבר אלנבי בצפון, או דרך מצרים, מניצנה, לא מעבר רפיח. אז אותם פעילים של צו 9, רובם ככולם פעילי ימין, הגיעו אחרי חצות, בסביבות 2 או קצת לפני השעה 2 בלילה, חסמו את המסעיות במעבר אלנבי. זה לקח כמה שעות עד שהמשטרה בעצם הגיעה עם צו, צו אלוף שסוגר את השטח הזה, הופך אותו לשטח צבאי סגור, ואז המסעיות התחילו לנסוע לכיוון עזה. אותם פעילים נכנסו למכוניות שלהם, נסעו כמעט 200 קילומטרים, ועצרו שוב את המסעיות. הנה, ככה זה נשמע.
אנחנו כאן במעבר אלנבי, באנו לעצור את הסיוע כבר כאן בכניסה מירדן. מסעיות שנוסעות דרך ישראל ישירות לידיים של חמאס. באנו לעשות את המעשה ההומניטרי היחיד שיש לעשות, וזה ללחוץ על חמאס כדי שישחרר 133 חטופים וחטופות שעדיין נמצאים ברצועת עזה. בואו תצטרפו אלינו לעשות את הדבר הנכון. אנחנו נפיל את הלחץ על חמאס, כי הקבינט והממשלה לא עושים את זה.
כן, זאת יעל סבריאגו, היא אחייניתו של ליאור רודאיף שחטוף ברצועת עזה. כאמור, משם הם חצו כמעט 200 קילומטרים, הגיעו לצומת מגן, המסעיות גם הגיעו לשם, ואז הם חסמו אותם שוב במשך כמה שעות. הנה.
הזיה בתוך מדינת ישראל, מסעיות עמוסות לחמאס, תראו את זה, תראו את זה שיירה מפוארת, הנה. כמו שעכשיו פועה עולה פה על המסעית, ככה חמאסניקים עוד רגע עולים על המסעיות האלה, מקבלים פרס על השביעי באוקטובר שהם סידרו לנו, פרס על החטופים שהם לא רוצים אפילו להתדיין כדי להחזיר אותם, כי אין להם מה לבוא לשולחן דיונים. אנחנו נותנים להם הכל חינם, נותנים להם אוכל, נותנים להם מים, נותנים להם הפסקת לחימה, נותנים להם הכל. נשאר רק שנשחרר להם בחינם מחבלים.
כן, המסעיות בסופו של דבר שוחררו אחרי כמה שעות ונכנסו לעזה.
אסף, תודה.
תודה.
פרופסור מולי להד, מומחה לטיפולים במצבי לחץ וחרדה, ונשיא מרכז משאבים, שלום.
שלום.
במוצאי שבת הייתה תחושה לרבים בישראל, שאולי להגיד סוף העולם מגיע זה יהיה מוגזם, אבל שישראל נמצאת בסכנה קיומית. מאז, גם אם הייתה איזושהי הקלה מסוימת, רמת החרדה עלתה בחזרה כשישראל דיברה על תגובה, והאיראנים אמרו, אם אתם תגיבו, אנחנו נגיב בחזרה. זה הגיוני, זה הגיוני לפחד, אבל איך אנחנו קצת מורידים את החרדה הזו לעצמנו? כי זה נורא.
תראי, אני חושב שמה שקרה במוצאי שבת זה שכל מיני תרחישים שאנשים רואים בסרטים על גלישות מכל מיני כוכבים וכולי, התממשו בפנטזיה וגם כנראה בחלקו במציאות עם כל כך הרבה כלי טייס בלתי מוישים וטילים. והתגובה, בעיקר בגלל שזה היה מצב שאין לך מה לעשות חוץ מלהמתין, ממש כמו בסרטי האימה שרואים את זה, אתה רק צריך להמתין כי אתה לא יודע מה לעשות, אז זה חוסר אונים ומעלה חרדה. ועכשיו אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איך אנחנו מחזירים לאנשים בתחושה שיש להם מינימום של שליטה. והשליטה יכולה להיות כמובן ברמה האישית, תכף אני אגיד על זה משהו, אבל אני אומר שאחת הבעיות שלנו זה שאנשים יותר ויותר מבינים שאנחנו בזירת אגרוף. פעם זה עולה לזירה, פעם זה עולה לזירה, פעם זה נותן לאחד נוקאו, פעם השני נותן, והתחושה היא שזה לא מנוהל, שזה באמת כמו אותה זירה, שכולם מתרגשים כשזה קורה, ואחרי זה הם רק מחכים לאירוע הבא, אבל אין פה תוכנית.
זאת אומרת שקודם כל להוריד את רמת החרדה, לפני שאנחנו עושים את הפעולות האישיות, צריך שהמדינה כמדינה, אני לא יודעת, המנהיגים, הם יעשו איזושהי הורדת חרדה בניהול תוכנית, שאנשים ידעו מה יש, מה אין, מה צפוי.
כי מצב, כמו שאנחנו נמצאים בו כבר כמעט 6.5 חודשים, שיש בו כל כך הרבה אי-וודאות, הוא כל הזמן מערער את היכולת שלנו להרגיש רציפות, שמשהו אוכב אותנו. ובמקום שאנחנו נבין שיש משהו שמוביל, שאנחנו כל מרגישים שאנחנו נעים כמו באיזושהי סירה, שכל פעם משהו אחר מושך אותה. והקהל זקוק לזה, הקהל, אני מדבר כל אחד ואחד, אבל גם ברמת הפרט, המשפחה והמערכת, שידעו שיש משהו שמנווט אותם, ולא שאנחנו כל הזמן נסחפים לכל מיני מקומות, ומדי פעם גם עולים לזירה ומרביצים מכות. עכשיו, זה תפקיד מנהיגותי, זה לא יכול לעשות אף אדם באופן פרטי. היכולת שלי...
שמת לב שהמנהיגים פוליטיים, מדיניים, כמעט לא מדברים איתנו. אנחנו רואים כמעט כל יום מדובר צהל, אבל הוא לא צריך לדבר את כל האירוע, הוא צריך לדבר אולי את האירוע הצבאי, ספציפית.
נכון, אבל את יודעת שאין ואקום, ברגע שיש מצב כזה, אז מי שמופיע כל יום נתפס, כמו מי שזה נכון. משמעות ופשר. כן. וזה אחד הבעיות שאנחנו באמת מחפשים משמעות ופשר בתוך מצב שהוא נפל היום כמו רעם ביום בעיר מרעם, ומילה עדינה למה שקרה לו בשבעה באוקטובר, וכרגע יש תחושה ש... אף אחד לא יודע לאן אנחנו הולכים. זה מחליש.
אז איך בכל זאת נחזק את עצמנו? כל אחד לעצמו.
אני אומר, כל אחד כפרט צריך לשאול את עצמו, ואני חושב שהאירוע של מוצאי שבת, יום ראשון, אולי הוא אירוע שאפשר גם לראות בו הזדמנות, שנשאל כל אחד מה באמת חשוב לי, מי באמת חשוב לי, מה הכי יקר לי. כי כשנשאלת שאלה כזאת גדולה של מה יהיה, אם חס וחלילה אחרית הימים הזאת מתרחשת ככה או אחרת, זאת השאלה שעוזרת לנו לזהות מה הכי חשוב לי, המשפחה שלי, היקרים שלי, הדברים שאני משקיע בהם בתור איש מקצוע, בתור אדם מכל תחום שהוא. זאת אומרת, לחפש את אותו דבר שוויקטור פרנקל דיבר עליו משמעות. הוא לא דיבר על משמעות במובן הרוחני הרחב, הוא דיבר גם על דברים קטנים. אני חושב שאם אנחנו נבין שאנחנו לא יכולים לשלוט במה שקורה בחוץ, והיום עוד פחות, הדבר הזה שאנחנו נשלוט זה בדבר שנקרא הבפנים שלנו והדברים במעגלים הראשוניים של משפחה, חברים, יקרים. הדברים שאני יכול להגיד, אני יכול לתכנן אותם במידה, וגם לשלוט בהם שהם יקחו. לדעת שעדיין זה יכול להיות תוכנית שיש לה בסיס לשינויים, אבל שאני יכול לכוון אותם. ולא פחות מזה.
וזה עובר לילדים, זה עובר לילדים, גם החרדה וגם התוכנית פעולה האישית, המשפחתית.
תראי, העובדה שההורים היו כל כך מבועלים, כל כך מפוחדים, כל כך חסרי אונים, בוודאי ובוודאי שהשפיע על הילדים, ובואי נזכור.
דור הקורונה יש לנו כאן, שכבר חוו.
מ-2020 הם חיים באי-וודאות. זה דור שגדל לחוויה של אי-וודאות וחוסר שליטה. וזה, אני חושש, ישפיע לשנים. אבל אני אומר, בואי לא נוסיף לעצמנו עכשיו סבל. זה באמת אתגר אדיר במערכת החינוך, תצטרך להתמודד עם זה בכל מיני רובדים. לדעתי, במה שקורה בקו האימות הצפוני, מערכת החינוך לא מצליחה לעשות את זה. 3 שעות ביום לימודים זה לא תוכנית. אבל כנראה שזה מה שהם מסוגלים כרגע. מה שאני מנסה להגיד הוא, זה הפך. בואו ננסה לראות מה שיכול לייצב אותנו, לא מה שיכול להראות אותנו, כי יש מלא דברים שמערערים אותנו. ואני חושב שנקודות מאוד חשובות זה באמת להתעסק עם הנושא של צעירים, בני נוער, ילדים, אבל גם מבוגרים, כי ההורים הם האיים של החוסן של הילדים. מההורים מעורערים, אז על מי ישענו הילדים? ולכן אני חושב שהנושא של משפחה וחוסן משפחה וחיזוק המשפחות, וכמובן כל פעם כשההורה יוצא למילואים, חוזר ממילואים, כל פעם לנסות ליצור משהו שיוצר את התחושה שאנחנו, אנחנו לעצמנו ביחד. אנחנו בעצמנו, גם אם מאוד קשה לנו, אנחנו חוגגים את היום-יום. אנחנו מנסים ליצור מצב שהאי הזה שנקרא משפחה ובני המשפחה מלוכדים, אכפת אחד מהשני.
למשל ליל הסדר, שכל כך הרבה אנשים אומרים, מי רוצה בכלל עכשיו ליל הסדר ולחגוג ופסח, ואנשים כל כך דואגים לחיילים ולחטופים ולמצב שלנו. אתה אומר, דווקא צריך לשמור על איזושהי שגרה. כן, יש ליל סדר.
אני חושב שתקסים לדברים מחזקים.
מחזקים.
אנחנו עברנו בהיסטוריה הלאומית שלנו במשך אלפי שנים כל כך הרבה דברים. דברים שאומרים לנו שאנחנו אסור לוותר עליהם. נכון, זה יהיה קשה. מאוד קשה אפילו לנהל את הסדר, אבל בואו נזכור שהסדר הזה הוא מכיל גם זיכרון וגם תקווה.
בהחלט.
הוא מתחיל בזיכרון, והגעת לבינך והוא נגמר, בשנה הבאה בירושלים, תקווה שדורות הלכו איתה. כלומר, בואו נזכור שבתוך זה יש את כל הדברים אחרים, גם עם האוכל וגם עם זה וגם עם זה, ויכול שלא רוצים לשיר, אל תשיר. ורוצים להוסיף תפילה מיוחדת לחטופים, תוסיף.
כן.
ולחיילי צהל, תוסיפו.
נכון.
אבל בואו לא נוותר על הדבר הזה שאומר, יש אי שעם ישראל שמר על תשע שנים וגם עכשיו.
הפרופסור מולי לעד, מומחה לטיפול במצבי לחץ וחרדה, ונשיא מרכז משאבים. לי מאוד עזרת, תודה רבה.
תודה רבה.
פרסמות. ליאן וילדאו, שלום.
שלום, צהריים טובים, אסתי.
היה אופסייד או לא היה אופסייד?
סיפורו של אופסייד, נבדל, זה מה שמעסיק את הכדורגל הישראלי מאמש. נסביר למי שלא יודע, אחרי פנדל שנשרק להפועל באר שבע, מה שהפך גם לשער ניצחון על מכבי תל אביב, כשהטענה של אנשי מכבי היא לנבדל ברור של קפטן באר שבע מיגל ויטור לפני עבירה שנעברה עליו ברחבה, אבל אף זווית צילום לא הצליחה להוכיח את זה חד משמעית, וכל הדיון בכלל הזכיר לך, אסתי, את הגשש החיוור.
בשום פנים ואופן לא היה באופסייד.
בדיוק.
לא היה. בשום, ראו את זה ברור,
עבי. ראו ברור.
מנהל לי כבוד הגדה.
הייתי שם.
איפה?
על הטריבונה.
מה פתאום?
אני לא מאמין.
לי אתה לא מאמין.
מה פתאום?
אני לא מאמין.
אני לא מאמין.
כן, אז עדיין מחפשים את הצילום מהטריבונה שיוכיח כך או כך. במנהלת כבר מבקשים אגב עברות מזכן הטלוויזיה, איך יכול להיות שאף מצלמה לא קלטה את האירוע. אוהדים רבים בכלל עם תיאוריות קונספירציה ברשת, במכבי באים בטענות לאיגוד השופטים, לשופט דיגל פריד, לעוזר השופט שלמעשה היה בזווית הנכונה לקבוע, מתי יעקובו, ולמערכת עבר. אנחנו ממתינים להודעות ומסקנות הוועדה המקצועית על האירוע הזה, שיש בו מן הפוטנציאל להיות משמעותי לעונה כולה במאבק האליפות, ומהצד האחר נדמה לי שקצת הייתה מפרופורציות, בגלל זהות המקומית. קופחת לכאורה. בוא ננסה להבין כמה באמת הדברים היו תלויים בכלל בשופט, כי לטעמי בסוף התקבלה החלטה היחידה שהייתה יכולה להתקבל. בוא נשמע מהשופט הבינלאומי לשעבר, לירן ליאני. שלום לירן.
שלום.
אז ברור שיש פה איזושהי בעיה, כי המצלמות, למעלה מ-10 מצלמות היום אמורות לקלוט את האירוע ולתת חוות דעת חד משמעית למערכת עבר, היה נבדל או לא היה נבדל. אבל איך אתה רואה את האירוע הזה מהזווית של תפקוד השופטים והעוזרי השופט?
קודם כל אני מתחבר למה שאתה אומר, אנחנו יודעים שבכל משחק יש לנו למעשה זווית 16 בכל מחצית המגרש, שהיא למעשה אמורה לקלוט את עבירות הנבדל, כלומר לראות את רגע המסירה של הכדור עד ההגעה של, עד קבלת הכדור, עד נכון למיקום לאותו שחקן שמקבל את הכדור. במקרה הזה יש לנו רק את רגע המסירה, אבל אין לנו את המיקום של אותו שחקן ברגע המסירה עצמה, ולכן לא ניתן להוכיח. עוזר השופט שהיה במגרש ראה, אתה יודע, מבחינתו, קיבל את ההחלטה של לאפשר למשחק להימשך, כלומר, אין עבירת נבדל. אני יכול לומר לך שכשופט מרכזי, כשאתה רואה שחקן, גם בתור שופט מרכזי, פתאום נמצא בעומק הנבדל, גם כשיש לך עוזר שופט, זה כאילו מייצר לך איזשהו, רגע, יש פה נבדל או לא. שופט המרכזי הסתמך על ההחלטה של עוזר השופט, ושנייה לאחר מכן הייתה הכשלה ברורה ברחבת העונשין, ובעקבותיה בעיטת עונשין לזכות הפועל באר שבע. כששופט המסך ניגש לראות את כל הראיות שיש לו ואת כל העובדות, הוא עובר על כל זוויות הצילום, ומנסה לראות באמת, קודם כל לבדוק אם אכן היה נבדל, כי הנבדל, עבירת הנבדל היא העבירה הראשונה שהיא התקיימה פה, ורק לאחר מכן הגיעה בעיטת העונשין. כשהוא נואש באיזשהו אופן לדעתי, והוא רואה שאין לו אפשרות להוכיח, ולסתור את ההחלטה או לבחון את המקרה, הוא למעשה משאיר את ההחלטה שהתקבלה במגרש.
כלומר, אם אין לו clear cut, כי אם אין לו ראייה סותרת או ראייה תומכת, הוא משאיר את ההחלטה במגרש, וזה מה שהיה כאן.
נכון, אני מגדיר את זה, מכנה את זה ראיית הזהב.
אין את ראיית הזהב כאן. עכשיו בוא נפתח קצת את הספקטרום, אני אציין בהקשר הזה שהטענות של מכבי תל אביב על כך שעוד במהלך הקודם לא היה קרן, ופה הייתה טעות של השופט יגאל פריד, אבל אלה טעויות שקורות ואי אפשר לתקן עם מערכת עבר. לא יצא קצת מפרופורציות, לירן, הביקורת, אולי הביקורת היא בצדק על זה שזה לא צולם, אבל על השופט, על השופטים, אולי בכלל התרגלנו שאנחנו יותר מדי מסתמכים על המערכות האלה, הרי שטעויות שיפוט היו ועוד יהיו.
זה בדיוק מה שקורה, מערכת עבר למעשה שינתה את אופי השיפוט, זאת אומרת היא למעשה מעבירה את האחריות הרבה פעמים מהמגרש לשופט המסך, וההפך משופט המסך לשופט במגרש עצמו. לטעות בכדור קרן, אני מאחל לי את זה לאורך כל הקריירה שהייתה לי. אתה יודע, זה טעות קטנות, הן קורות, לפעמים משפיעות בדיוק באותה צורה, אבל על זה אי אפשר לעשות עליהום. אני יכול להבין את התסכול של האוהדים, אנחנו צריכים לקבל פרופורציות שאחר כך מדובר בכדורגל, בטח בתקופה הזו שאנחנו נמצאים בה. זה מפריע, זה מעצבן, אבל מפה עד לקונספירציות שהזכיין לא רוצה להראות וכן וכן, יש פה טעות, כנראה טעות, מבלי להאשים חלילה את הצלם שאולי פספס, אולי יש כאן טעות של עוזר השופט, כן או לא, לא נדע, אבל...
כן, למרות שיש זוויות יותר רחבות של האנליסטים שמראות לכל הפחות שזה לא כל כך ברור כמו שהיה נראה לכאורה, שיש שם
בעצם. נכון, אבל אני מזכיר לך שאנחנו היום בעידן עבר מורידים קווים ופוסלים שערים ממש 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 על הקצה של הקצה של הקצה, על הסרוך של הנעל, ולכן אתה יודע, אנחנו לא נדע את זה לצורך העניין, אבל נראה שהסכנה בעומק, אבל זה לא, שוב, לא הוכח בשום אופן.
שאלה יהיו המחלוקות שלנו, כמו שנקרא.
תנו לי לסיים, כי אני רוצה להגיד ליאן וליאני. תודה רבה לשניכם.
תודה רבה.
תודה רבה, ואנחנו רוצים לשמוע על הקצה עוד קטע מאותו מערכון נפלא של הגששים. עוד קטע מהגששים.
בשום פנים ואופן לא היה באופסייד.
בדיוק.
בשום ראו את זה ברור, עמי.
ראו ברור.
מנהל אני כבודו יודע.
הייתי שם.
איפה?
על הטריבונה.
מה פתאום?
אני לא מאמין.
לי אתה לא מאמין.
מה פתאום?
אני לא מאמין.
אני לא מאמין.
רגע, ועכשיו אנחנו ניתן עוד קטע קטן שאנחנו מצאנו, גם שם מאותו מערכון, אצלנו.
דקה 89 של משחק, אני מחליט לשרוק מה שאני רואה בבירור שמלמיליאן נמצא באופסייד.
אמא שלך באופסייד.
נכון, גם אמא שלי באופסייד ועם מלמיליאן באופסייד, שניהם באופסייד.
לא היה אופסייד.
היה אופסייד.
לא היה.
היה אופסייד.
לא היה.
עכשיו פרסומו. תרבות, דורית אסף, מזרחי, שלום.
שלום אסתי, אנחנו עם סרט לפסח, קרב אוויר, לא יכולנו לבקש משהו יותר אקטואלי, אנחנו, בואי נשמע קטע מהסרט ותביני כמה אקטואלי הוא. כן?
כן, רגע, תכף.
ממשלת ישראל הורתה לצהל להתחיל במלחמת מנע. ממש ברגעים אלה, האויבים שלו מתכוננים לתקוף אותנו. אבל אנחנו לא ניתן להם את הצ'אנס.
לא ניתן להם את הצ'אנס. שלום, מאור שווייצר.
שלום.
קרב אוויר. הכי אקטואלי שיכול להיות עכשיו, אה? סרט חדש, התכוונתם שהוא אקטואלי או יצא?
כולם ברשתות אומרים שזה פרומושן.
יצא לכם טוב, אה?
כן, אומרים שאנחנו עשינו את זה.
אתם עשיתם. תספר לנו באמת על התפקיד שלך בקרב אוויר. אני ראיתי כמובן את הסרט.
רן נשר... טייס, כביכול הטייס הכי טוב שהיה אי פעם בחיל האוויר, שהוא טיפה סוליסט באיזשהו מקום, ועם המון המון אגו, והוא מגיע לפקד על טייסת, הוא צריך להסתדר איתם, טייסת מאוד מגובשת שכולם שם חברים, והוא מגיע סוליסט.
ו? ו? תתן לנו קצת, שאני לא אגנוב. מגיע סוליסט וקורא שם המון דברים.
כן, תראי, העולם הוא מבצע מוקד.
כן, ששת הימים.
ששת הימים, מבצע שפתח את המלחמה הזאת, ובעצם נתן לנו יתרון אסטרטגי מאוד מאוד גדול, שדי בזכותו אנחנו ניצחנו את המלחמה, זה העולם. אבל כן, המון גבריות, המון אגו, המון...
וזה גם יש שם סיפור אהבה, אנחנו נגיד.
מה זה, אהבה בשחקים הישראלי?
זהו, הנה, יפה. אני, השאלה הבאה הייתה, כילד ראית את אהבה בשחקים?
ראיתי לגמרי.
מי לא ראה?
לא, אבל אני, את יודעת, ענייני גילי. השאלה היא,
אתה שמת לב שיש לך ממש סיקוונסים כאלה מהסרט.
כן, זה, את יודעת, אני לא חושב שזה אותו דבר, אבל כמובן שזה השראה, בסופו של דבר, כן, אומרים שזה טופ גן הישראלי. אני חושב שזה גם גאווה מאוד גדולה להיות טופ גן הישראלי, לא?
זה הפך אותך לטום קרוז הישראלי ברגע זה.
יפה, לא רע.
כן, לא רע.
הסרט למי מיועד? לכולנו? או שהוא...
לגמרי סרט לכל המשפחה, ממש.
כן, אני ראיתי עם הילדים.
יפה.
נהנו?
מאוד. מאוד. תראה, יש שם קאסט מצוין.
אני מאוד נהניתי, כן. תראי, חייב להגיד ש... את יודעת, המון אנשים מחפשים בסרטים עומק, ואיזושהי אומנות מאוד גדולה, ולפעמים יש סרטים שהם פשוט מה שהם. זה סרט אקשן, פאן, על גאווה מאוד גדולה של, של הצבא שלנו, עם קרבות אוויר, עם אנימציה משוגעת, שאני חושב שמעולם לא הייתה ברמה הזאת בארץ. אני חושב שזה סרט כיף ופן, ולא צריך לבוא ולצפות לסרט שיגיע לפסטיבל כאן.
הכי כיף.
וכמה אנחנו צריכות את זה עכשיו?
בדיוק.
לפסח, ילדים, לכו לקולנוע, זה הזמן.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. לכו, תהנו שעה וחצי של פן וכיף וקרבות אוויר.
ומאור שווייצר ודניאל ליטמן.
נכון.
נהדר, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה.
מאור שווייצר, קרב אוויר, תודה, דורית.
תודה, אסתי.
10 דקות לפני השעה 2, אנחנו מסיימים עם זה, בבית העלמין כנרת הובל עם נוחות קלת פרס ישראל, היוצרת המיתולוגית, נעמי פולני, בת 96. שלום, מיכל וסרמן.
שלום, אסתי. כן, קצת מוזר להגיד, הלוויה מרגשת, אבל כזאת היא הייתה. היא מתמנה בבית העלמין כנרת בחלקה, בטרסה התחתונה, במקום הכי קרוב לאגם. כמעט 200 משתתפים ליוו אותה בדרכה האחרונה. הראשונה להתייצב בבית העלמין הייתה, כבר בשעה 10 בבוקר, הייתה שרה לשרון, נשמע דברים שאמרה.
אין זיכרון שהוא לא טוב מנעמי פולני. כל הזיכרונות מנעמי פולני הם ערימה של דברים מהממים. בשבילי שיר השכונה זה הילדות שלנו בארץ הזאת. וזה בשבילי הפסגה שלה. אישה צנועה. פשוטה, עם כל כך הרבה כוחות יצירה. השאירה לנו כל כך הרבה דברים להתענג עליהם. והיא באמת השראה להמון דורות, ואני כל כך מקווה שגם הדור הצעיר יכיר את השירים שלה.
כן, עוד במלווים, השר בני גנץ, חנן יובל, מיקי קם, גידי גוב, נציגים מלהקת הנחל, אריאל זילבר, הרבה חברים שליוו את פולני בשנים האחרונות, בהם גם נהג מונית שמספר שיותר מ-40 שנה הוא היה נהג המונית האישי שלה. נשמע את ניסה ניסנוב.
כל מה שאני אספר זה יהיה קטן. אישה מדהימה, עם הרבה 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 דברים טובים, שלמדתי אני ממנה. את השפה העברית, הייתה מתקנת, הייתה... אין דבר כזה. אנציקלופדיה מהלכת. ממש ככה. כל היום הם בשיעורים, כל היום הם מכינה לאנשים שיעורים, מכינה לאנשים דברים, כותבת וכותבת וכותבת. אני חושב שעד היום האחרון שלה יקדמה.
כן, את ההלוויה תיעד הבמה יואב הרזי. הוא סיפר שבשנה האחרונה הוא ליווה אותה בהפקה שהיא המשיכה להרים על ריקוד של פנסיונריות, להקת טאטה זזה. נשמע את יואב זהבי.
שמעתי שהיא הולכת לעשות איזשהו הפקה, פרויקט עם להקת הוותיקות, טאטה זזה, של נשים בנות 80 ומעלה, בערך, פלוס מינוס. וחשבתי שזה מאוד מעניין, אז פניתי אליה והיא הסכימה. ומאז, במשך שנה שלמה, אני מלווה אותה, צילמתי אותה המון, גם איך היא מנסה להתמודד עם הריקוד הזה, שנסות להפיק ריקוד, בגילה והיא מרוקת לכיסא גלגלים, וגם ההשקפה שלה בכלל על החיים, על איך זה לחיות בגיל 96-97, ליוויתי אותה לאורך הזמן.
כן, החברים סיפרו שהיא הייתה חדה וצלולה עד הרגע האחרון. אביה של חגית גדליהו ונעמי פולני היו ממקימי קיבוץ חצרים. נשמע דברים שאמרה עליה חגית.
היה בינינו קשר ממש... כיפי, והיה לה מלא מלא סבלנות אליי. וכל כמה זמן, כמה שהסתדר לי, הייתי באה, לפעמים מביאה לה אגסים, לפעמים מביאה לה עוד איזשהו פרי. בפעם האחרונה היא ביקשה שאני אלמד אותה על אינטרנט, וראינו כמובן כל מיני שירים שהיא השתתפה בהם, וזה היה פשוט קשר תענוג, ואני אני בהכרת תודה מאוד, ומצד שני מאוד מאוד עצובה, כאילו רציתי שהיא תחיה עוד ועוד ועוד.
מסע הלוויה נפתח בשיר זמר אהבה לים, והסתיים באין אפשר, השבעה תתקיים בביתה במושבה כנרת.
תודה רבה, מיכל.
תודה.
בחצי היום מן סיימנו שעתיים, ערך גיא קוטב, בהפקה עמית כהן, ג'רמי קוסקס ורחלי לוי, יוסי תנורי, טכנאי השידור, יולי אמיר בדיגיטל, ביבר שבע שמעון דוקרקר, אחרי שתיים גדי לבנה, עם רגעי קסם. אני אסתי פרס בן עמי, שלום.